עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר, עם הטכנאי, אורי כהן, שעדיין החיוך מהשעה הקודמת עדיין משוך על שפתיו, ואשר גרייבר שעדיין לא רואים אותו פה בזכוכית, כנראה עסוק. ואני רוצה ככה להתחיל את השעה הזאת במשהו שמטריד אותי, האמת היא שאני מקווה שעכשיו ככה, עם השוך הקורונה, אז גם העניינים האלה ייגמרו, אבל בואו תשמעו. אני מאמין שאתם ראיתם את המחזה המזעזע של איש חרדי עטוף בתלית, הולך לתומו באחד מסמטאות מהשערים. לפתע מהלכים אחריו כעשרה חיילים, חבושי כסדות, מצוידים בנשק או שוטרים, אני לא יודע מה זה. הוא הולך לתומו, הוא לא עבר שום עבירה. לא היה סגר, הוא לא התקרב לאיש. אז קורה הדבר הבא, אחד החיילים מתגנב לעברו, אחד השוטרים, אני חושב שזה היה, ובלי אומר ודברים דוחף אותו באכזריות. הוא מותח אל הכביש בעוצמה וסופק את כל המכה בפנים שלו, ובגלל שלא היה לו שום התראה מוקדמת להתגונן מהאירוע, הוא פשוט נמרח, זה היה פשוט, מי שראה את זה צמרמורת. במקרה מדובר בעורך דין חרדי, מתולדות אהרון, משהו, אני מכיר אותו באופן אישי, איש הולך עם ירמולקה כזאת, אבל הוא עורך דין. לכן הדבר הזה התפרסם, הוא לא עבר בשתיקה, ואפילו התפרסם וגרם לזעזוע. אבל אתה אומר לעצמך, בטח יש עשרות שחוטפים על אובל בכפם. הם לא עורכי דין, אלא חרדים, שאין להם שיג ושיח, לא עם בית משפט, ולא עם העיתונות, ולכן הדברים אפילו לא מגיעים לידיעתנו. אבל אחרי הפתיחה הזאת, אני רוצה לדבר גם על מחזות הפוכים. של אנשים חרדים, שתוקפים את השוטרים והחיילים באלימות, משליחים עליהם חפצים, מקללים אותם בכללות נאוראות, שבסך הכל מה שניסו לעשות זה לאכוף את תקנות משרד הבריאות, ולא לאפשר סיכון התכנסות של אנשים, שנאסרה גם על ידי גדולי הדור מכל החוגים. ואני מבין שאני צריך לכתוב על זה, גם על האלימות הזו וגם על האלימות ההפוכה, זה לא יכול להישאר ככה. למען האמת היה צריך לי לכתוב, להגיד את זה, לדבר על זה כבר מזמן, אבל הקורונה הופך את הדברים לדחופים יותר. בני של ההיסטוריה יש נטייה לחזור על עצמה. ומלחמות ומגפות תמיד היו טריגר, הם היו מאיץ לסנאות גדולות ורצונות מודחקים שקיימים אצל רוב בני אדם, ואם אין יראת אלוקים והרגוני. אנחנו בסכנה. אנחנו, זה אומר, גם חרדים, גם חילונים. עצם הקיום שלנו כאן תלוי בהבנה השקטה, שאין לנו את הפריבילגיה לריב בארץ הקטנה הזאת. תיקון, לריב כן, להילחם בשום פנים ואופן לא. מלחמת אחים תביא בוודאות לחורבן מוחלט של מדינת ישראל, אם כי אני חייב לומר שאת המחיר הראשוני יש להם הציבור שלא מיליטנטי ולא יודע להחזיק נשק, שזה הציבור החרדי. למי שנראה לו שהגזמתי, מוזמן להתעניין בהיסטוריה. זה קרה כבר, באותה ירושלים, יהודים נלחמו זה בזה. הרומאים ניצלו את המצב, פרצו את החומות, צרפו את בית המקדש, שלחו את כל אלה שנשארו בחיים. לאלפיים שנות גלות, במלאם חם הפכו לעבדים ולשפחות, לנבדים חסרי זכויות שניסו לבנות קהילות וגם הצליחו. אבל בכל כמה עשרות שנים באו הגויים ורצחו ושחטו והחריבו ובזזו והגלו אותם לארץ אחרת כדי לבנות עוד משהו שיהרס בסוף. אני אומר את כל הדברים האלה משום שמעבר למראות הקשים היו שמלהיטים ומכסיסים כל יהודי חרדי, אני מתכוון לילדים שנעצרים באכזריות, באנשים שמושלכים, ואנחנו יודעים גם דברים אחרים ורואים אותם. למשל שכאן, למשל, קחו למשל את ההבדל בין כל הארץ. בכל הארץ כמעט ואין עימותים בין חרדים לשוטרים או לחיילים. בבני ברק למשל, עיר התורה והחסידות, שבה מרוכזים רוב הישיבות ומוסדות התורה בארץ ישראל, לעומת זאת, ירושלים עיר שמחצית מתושבי החילונים. בני ברק מורכבת מ-99% חרדים. אז למה כאן יש שקט ושלווה? למה כאן המשטרה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם הרבנים והדמורים. מה קורה בירושלים ששונה כל כך? למה אתה לא תראה כאן מחזות של שוטרים שמתנהגים כגגלסים, ובירושלים כן? האם שוטרי ירושלים עשויים מחומרים אחרים מהשוטרים של רמת גן? ואני רוצה להגיד משהו שחייבים להגיד אותו. כמו שאני התלהטתי וכעסתי והתעצבנתי לראות שוטר דוחף באכזריות יהודי עטוף בטלית, גם השוטרים התלהטים כשמישהו תוקף אותם, רק כי באו לעזור ולסייע או לעצור מישהו שצריך לעצור אותו. וכמו שבתוך תוכי תורו מחשבות שהתפלטתי על עצמי שהן קיימות, שראיתי את היהודי עטוף בטלית נתקחף על ילד אותו שוטר מרושע, או ילד שנעצר באכזריות כי תלש דגל ממכונית במאה שערים, גם אצל השוטרים שקוראים להם נאצים וזורקים עליהם דברים ומשפילים אותם, גם להם יש מחשבות. רק שלהם יש גם את האפשרות להוציא לפועל את המחשבות שלהם, בעיקר כשהממונים עליהם יש אותם מחשבות. וחכו, הפחד הגדול שלי שמישהו ימות. כן, שחרדי יחטוף מכה חזקה מדי, או שוטר שיפגע מחפץ גדול מדי, והוא ימות. אתם תתפלו, אבל בכל האימותים בין חרדים לחילונים מאז קום המדינה, לא נהרג אף שוטר. חרדי דווקא נהרג אחד, שמו הוא פנחס סגלוב זל, שנהרג במהלך ההפגנה לפני 54 שנים. העובדה שכולם זוכרים את שמו מידע שהוא יוצא מן הכלל, שמעיד על הכלל. מה שאני אנסה להגיד, זה שאם מישהו ימות חלילה, כל העסק יכול להידרדר ולהפוך למה שאנחנו רואים בשטחים, בעזה. תשאלו מה אני מציע. אני מציע שהציבור כולו יתאחד מאחורי גדולי הדור. כל גדולי הדור בלי יוצא מן הכלל לא תומכים בתקילת צעדים אלימים. הם היו רוצים שהציבור החרדי יהיה חזק ומיליטנטי. אם הם היו רוצים, הם היו שולחים אותו לצבא. הבסיס החרדיות היא הצמדות לבית המדרש, לתורה, למצוות, לתפילה, לעבודת השם. כוח ושלטון לא נמצא בכלל בהשקפה החרדית. כל ההשתתפות שלנו בכנסת בעיריות מוגדרת כשתדלנות, לא כשלטון. זו הסיבה שיהדות התורה, למשל באופן עקרוני, אינה מעוניינת בתפקידי שרים, ולמלא הדבר היה נכפה על ידי יאיר לפיד, הרב ליצמן לא היה מכהן כשר. הדבר היחיד שיגרום לגדולי הדור להורות לנו להילחם, יהיה כאשר תהיה גזרה מסכנת המשך החינוך החרדי או האפשרות שלנו לחיות על פי ההלכה. אז תהיה מסירות נפש ואנחנו גם ננצח. ובדרך כולם יפסידו, גם אנחנו גם הם, כי כשאח נגד אח, המנצח תמיד מפסיד. אבל כל עוד מדובר באימותים שמחורם לא עומדת שום הנהגה, סתם פרחחים שמפרים למשטרה לעשות את תפקידה. ובנושא הקורונה מדובר בתפקיד שכולו הצלת חיים. עלינו לעשות את הכל שלא לתת לאותו מיעוט חסר הנהגה להוביל את כולנו לפי פחד. מקרים נוראים ונקודתיים כמו התקיפה האכזרית של עורך הדין החרדי, העטוף בטלות או מעצר האכזרי של ילן, עליהם להיות מטופלים ברמה הגבוהה ביותר של חקים ואישי ציבור. והיחידים שביצעו את המעשים הללו יומדו לדין ויוחקו מהמשטרה, תאמינו לי, גם להם יש אינטרס שלא להלהיט את הרוחות. במאמר מוסגר אני אומר לכם, אם הילד שלכם היה תולש דגל, הוא היה נענש על ידכם בחומרה, או לפחות על ידי, אם זה הילד שלי, לא מדין דגל, אלא מדין גזל. מבחינה רגשית, אין הבדל בין הילדים החילונים שזרקו לי את הכיפה מהראש בחיפה, לבין ילד ממאה שערים שתולש דלק של מישהו, אני לא כמובן לא משווה את הפריטים, מבחינה רוחנית. וגם מבחינה רוחנית, חינוכית, פגיעה, היא פגיעה. אבל כמובן שאין להצדיק מצר אכזרי של ילד חרדי כי תלש דגל באותה מידה שיש לו יעלה על דעתו לעצור באכזריות ילד חילוני שאיף כיפה בגלל משורת נאורים או אפילו בגלל הסתה. אבל את החינוך אנחנו צריכים לעשות. האמת שאני לא יקל לי לדבר על זה, כי הרגש הפועם בי למראה היהודי החרדי שהושלח באכזריות נוראה בלי שום התקרות מצדו, כמו שקרה לפני 75 שנה בגרמניה, גורם לי לזעוק זעקה, אפילו לרצון להגיב בצורה פיזית. אבל המשקל עומדים כאן חיים ומוות של מיליונים, מלחמת אחים. מלחמת אחים מתחילה בדיוק במקומות הללו. מישהו נפגע ורוצה להחזיר. מישהו נפגע בצד השני ורוצה להחזיר גם הוא. והמעגל מתרחב ומתרחב עד שכולם צודקים. וכשכולם צודקים, אין שום דרך לעצור את הסף אחר ואת הטבע האנושי. להשיב מכה אחת על הפיים, להגן על הכבוד, לנקום. זה בדיוק מה שהקיצוניים רוצים, שיהיה מקרה כזה, כדי להרחיב את המעגל, כדי שאחרים ייפגעו ויתתמנו ויחזירו והם יחזירו והם יחזירו. מלחמה. אשרינו שאנחנו מונהגים על ידי גדולי הדור. אנחנו בידיים טובות, אנחנו מונהגים על ידי גדולי הדור מכל החוגים שהם אחראים וזהירים בצורה שלא ניתנת להבנה. עלינו להקים צוותות מכל החוגים לטפל במקרים של חוסר צדק ועוולות. מצד שני, לעצור מתוכנו ביד קשה. ניסיונות של גורמים קיצוניים חסרי הנהגה לגרור לאימות מיותר את הציבור החרדי, העדין ושוחר השלום, המונהג על ידי מרנן ורבנן גדולי מורי הדור, זקנים וישישים, ספרדים, אשכנזים, ליטאים, חסידים, שחוכמתם וכוח התורה שלהם מנווט את היהדות בעולם כולו. בשום אופן לא ניתן לנערים חסרי אחריות לנהוג בנו. ברוך השם, אנחנו בידיים טובות. אם כך, אנחנו נשמיע כאן שיר ווקלי שנכתב על ידי בני משה ולדר ומושר על ידי בני פרידמן בידיים טובות. (03) 500-9393 אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר.
אל עיניי הפנים הצעירות מרוכזות אליי, אתה הבני מחמד ליבי ובכל יום משא תפילותיי שתלך גם אתה בדרכי אבותיי. עוד יהיו לך הרבה שאלות, ולפעמים גם לא אוכל למצוא את התשובות, הכי חשוב רק להמשיך ליצור בדרך בלי למעוט, אהיה לצדך אל מול כל הרוחות. ואני רק תזכור כל בוקר השמש עולה ומאירה, וגם כשתשב בחושך בני לעולם אל תירא, תאמין בטוב שיבוא, אל תפסיק אליו לקוות, ותדע שאתה נמצא בידיים טובות. בחיים בני צריך לוותר, ולפעמים קצת פחות שווה הרבה יותר, כי מידות טובות אפשר לראות דברים באור אחר, והשלום הוא עליך שומר. בני רק תזכור כל בוקר השמש עולה ומאירה, וגם כשתשב בחושך בני לעולם אל תירא, תאמין בטוב שיבוא, אל תפסיק אליו לקוות, ותדע שאתה נמצא בידיים טובות. כי נשר יאיר כינו על גוזליו ירחב, לא ירחק היום שגם אתה מעל בניך תאופף, גם אז לא תשכח מוסר אביך, שאותך כל כך אוהב. בני רק תזכור כל בוקר השמש עולה ומאירה, וגם שתשב בחושך בני לעולם אל תירא, טוב שיבוא, אל תפסיק אליו לקוות, ותדע שאתה נמצא בידיים טובות, ותדע שאתה נמצא בידיים טובות.
03-593-93, למי שרוצה לשמוע את הסיפור, אז 0799-22-22-15. אנחנו עם מאזין ומאזין הראשונים לשעה השנייה, ערב טוב.
כן, שומעים אותי?
שומעים אותך, כן.
כן, שלום, אני דבר ראשון רוצה לעשות את לך לתוכניות שמתבלי חורמת חיים ולהביאות הרבה תועלת.
אתה נשמע כמו בתוך מכונת צלילים. אוקיי, תנסה ל...
נכון? שומעים אותי יותר פה? כן. אני רציתי להודות לך על התוכניות הנפלאות.
כן, זה שמענו. בוא תתחיל עם השאלה.
אני בחור ישיבה, ברוך השם, יושב ולומד כל היום. משתדל גם לעשות את זה. ויש לי גם מעמד
לא, 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 לא. אנחנו נעבור לאזינה הבאה שתגיע לטלפון יותר נורמלי. אני מאוד אשמח לדבר איתך. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. מאזינה.
שלום.
כן.
שלום.
כן, שלום.
שלום וברכה. רציתי להתעץ בקשר לבן שלי, יש לי בן בן 9. נקדים ליומר שאני באה מתחום החינוך, אז עלה לי כל הקשיים שאני ראיתי במשך השנים. לפני 6 שנים, במלחמה האחרונה, הוא היה בן 3, ואז התחילו פחדים מאזעקות ועוד דברים אחרים, כמו משטרה וכאלה דברים. לקחתי אותו לתרפיה במוזיקה, לא ראינו שעזר משהו, היה התקדמות מינורית, כמובן הילד גדל, ולאט לאט, אם זה הסתקנו, עברתי לרכיבה טיפולית, משהו של העצמה, ככה יצאו לי, וגם עזר משהו מינורי. עכשיו, היות ויש כן התקדמות, מצד שני לא הרבה, למשל לשבת וללכת לישון במיטה, הוא תמיד דוחה את זה, ואני צריכה לשבת לידו, ותמיד זה, אם הכתב לו 10 דקות, זה ממשיך הלאה. שאלה פה שלי, אני אנסה למקד את עצמי, האם ללכת לטיפול מתקדם, או אם הזמן זה יגדל, היום הילד בן 9, כל הדברים שעשינו היה התקדמות מינורית, אני יודעת שבטיפול רגשי או כל הדברים, כל הדברים זה לוקח זמן.
בוא נשאל, מה, 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 מה מפריע לכם במצב של עכשיו? סליחה שאני שואל את זה.
כל דבר קטן הוא מפתח פחדים, זאת אומרת, למשל, אם החלון טיפה...
אני הבנתי, אבל הפחדים האלה, מה הם עושים? הם מונעים ממנו משהו, הם גורם משהו, לא יעשה דברים?
כן, יש לו דימוי עצמי נמוך מאוד, זה הגיע. קצת גם, זה הגיע גם חיקוי, יש ילדה מתחתיו שמחכה את ההתנהגויות שלו, גם שזה לשבת לידה וכל מיני כאלה דברים, וגם כבר התחיל, כמו שאני רואה, ביחד עם הרב בתלמוד תורה, שיכול להיות שגם יש כבר הפרעות בלמידה. לא יודעת אם זה הפרעות ראשוניות, משניות, אנחנו במעקב אחרי כל הדברים האלה.
אני רוצה להגיד לך שאני מתנגד לפנייה ישר, לפנייה ישר, מה שנקרא, לטיפול. אני חושב שהורים לבדם יכולים את רוב החרדות להרגיע או להתמודד איתם. הדרך הכי טובה להתמודד עם חרדות זה פשוט להתעמת איתם, לעמוד מולם, שילד יחווה את החרדה ולא יברח ממנה. אלא יחווה אותה והתרגל אליה. זה הדרך היחידה המוכרת, קוראים לה חשיפה. שנחשפים. עכשיו, יש הורים שמיד נבלים, בבעלה הראשונה, ילד מפחד, בוא נלך לטיפול. למה? פשוט בסדר.
זה היה הרבה קודם, אנחנו עשינו את זה עם הטיפול שלה וכל זה, אז למשל שהיה את הספירות כל פעם שיש ביום השואה, ביום הזיכרון, אנחנו מעמידים אותו במרפסת, הוא מתמודד מאוד יפה את זה. השאלה, אם יש כבר גרורות הלאה לדברים אחרים,
מה הדברים אחרים? בוא נשמע.
שוב, אז בעיות בלמידה, דימוי עצמי נמוך, שתמיד חברים מציקים לו, ופחד לחזור לבד מהחיידר, עוד כל מיני דברים.
אני לא חושב ש... אני מכיר הרבה ילדים אפילו בחברה מאוד, מאוד גבוהה, והם לא, הם, זה לא קשור אחד לשני. תראו, אם אתם מתעקשים ללכת, אז תלכו, אבל אני חושב ש... פשוט צריך לדבר עם הילד, בעצם אני אפילו לא צריך לדבר איתו, מה שאני שומע בינתיים זה אני אגיד לכם מתי צריך באמת התערבות. התערבות מתחילה כשהילד נמנע מללכת למקומות, כשהילד סובל סבל בל יתואר מהחרדות, אז באמת אנחנו צריכים ללכת לטיפול. אבל כל עוד זה לא, מדובר פה בפחד שמלווה ילד חרדתי, בכל בית יש ילד חרדתי, בכל בית לפעמים יש הורי חרדתי, והוא צריך פשוט להתמודד עם זה. ואנחנו צריכים להגיד לו, אתה תתמודד עם זה, אתה חרדתי וזה בסדר? ואני אומר זה במלוא אחריות, כי זה מה שזה, ככה אני מורה להורים במשך שנים לעשות, ורוב המקרים זה באמת מסתדר. עכשיו, כי ברגע שילד בא ואומר, אני לא יוצא, אתם לא תצאו, מתחיל לעצור את החיים, אז קודם כל לא עוצרים אותה, זה דבר ראשון, לא משנה מה החרדה, לא עוצרים את החיים, בשום אופן, מי שחושב שהוא יעצור את החיים בשביל החרדה, הוא יוריד אותה, ממש לא, הוא רק יעלה אותה, הוא רק יאמת אותה, הוא רק, קנייה לחרדה היא עוזרת לחמש דקות, אבל היא הופכת את החרדה ליותר, כמו איזה חיה שלא רואה את צובעה. אז שוב, אם אתם ממש חושבים שהילד סובל כל כך, אז תלכו באמת לטיפול, הייתי של CBT, יש לי ספר שנקרא הכי חזק שיש בדיוק לי ויחד עם מרדכי רוט, שבעצם נותן לילד אפשרות לתת פירושים אחרים לפחדים שלו, להכניס מחשבות אחרות, אבל אם לא מספיק אז ללכת לטיפול CBT.
ואפילו למשל אם אני חושבת עכשיו באמת לא ללכת, אפילו שיש את הילדה ותחתיו שמחכה אותו בדברים מסוימים, להתעלם מזה?
אני חושב שאנחנו צריכים, אני חושב שצריכים לטפל בנפרד בקטע של הילדה. זאת אומרת, מה זה מחכה אותו? מה זה מחכה? שמה?
שוב, למשל שעת שינה, אז הוא התחיל עם זה שצריכים לשבת לידו, היה בהתחלה אור, וזה לא עזר, תשבנו והיא אותו דבר. אני לא מצליחה להירדם, תשבי לידי. אז יש אתה לשבת ולספר וקריאת שמה ולילה טוב והכל, אבל אני רואה שזה פשוט דפוס התנהגות אותו דבר.
קודם כל לא בטוח שזה מחרדה, היא גם רוצה, זה הכי כיף.
לא, נכון, זה נכון.
אני הייתי מחלק את זה בין שניהם, רבע לזה, רבע לזה.
ואיכשהו, אם אני לא הולכת טיפול, יהיה מצב כזה שזה יחלוף לבד, זאת אומרת, התלות או הפחדים או כאלה דברים, או שאני לא נביאה וגם
אני, מתחל? קודם כל כן, אבל גם יכול להיות שהוא יישאר חרדתי, וגם יהיה לו ילד חרדתי, זה לא, יש, בדרך כלל שיש ילד חרדתי, צריך לבדוק מי הם ההורים החרדתי, וזה לא נורא להיות חרדתי, כמו שיש בן אדם שמשמין, ויש בן אדם שמרזה, ויש בן אדם שלא יודע, אוהב מוזיקה, יש אנשים גם שהם יותר מגיבים לחרדות. זה לא משהו שהורס את החיים, לא. כשזה הורס את החיים, תלך לטיפול, כן.
אז זאת אומרת, אם הוא שמח והולך לתלמוד תורה וחוזר וספר חוויות, אז זה עדיין בגדר הנורמה?
זה ממש ככה. כן, הגדרת את זה נכון. אנחנו עם מאזין או מאזינה, תודה. אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים, ערב טוב. שלום לך.
ערב טוב.
כן.
רציתי להתייעץ איתך. יש לי בן 17, הוא כמעט שנתיים יש לו מערכת תופים, קדינו לו, והוא מתופף בכל מקום. זאת אומרת, הוא היה מתופף על הקירות, על הדלתות, איך שבא לו הוא מתופף. קדינו לו מערכת תופים, ועכשיו שהוא מתופף, זה מפריע לשכנים וכו'. מה אתה מציע לי לעשות?
לשים בחדר איזה סוג של, זה עולה כמה מאות שקלים, כמו שעושים פה ברדיו כל חי, שמים ספיגה בקירות, שזה לא יגיע לצד השני, טכני לגמרי. אקוסטיקה.
לא עושים את זה לגמרי, אבל...
מה?
חוץ מזה, גם במשך היום הוא גם מתופף על הקירות וכו'. מה עושים?
הנה, עכשיו אשר גרייבר צועק לי בזה, ואתה לא שומע את זה, למה? כי יש פה איזו זכוכית שמפרידה בינינו, ברוך השם. אחרת היה לנו כן. בעיות אחרות גם. הוא גם מצחיק אותי גם כך, הוא יושב וצוחק עם, איך קוראים לו, עם אורי, לפעמים גם עליי. וזה בסדר כן. גמור, כי אני לא שומע את זה, אז אני לא נפגע.
נכון.
עכשיו תשמע.
זה בסדר גמור, אבל מה עם שאר הדברים מסביב?
שום דבר שידפוק על הקירות, אין שום בעיה בזה. תעזוב את השטויות.
תן לו זה קשה לי עם זה, זה הבעיה.
קשה לך? חשבתי לשכנים.
לא, על, על הקירות הוא מתופף, על דלתות, על חלונות, על כל מקום, על שייס.
אני לא מבין, אין לו טופים? יש לו טופים או אין לו טופים?
יש לו טופים.
אז למה הוא מתופף על הקירות?
כנראה שאומרים לו להפסיק, השכנים, אז הוא מתופף שבא לו, כל שיר שמתנגן.
זה מבין, אז קודם כל ברור ש... תקשיב, אני איתו, לגמרי. איך אומרים, תן לו תתפף בתוף שלו, תעשה לו...
בתוף אין לי בעיה.
זה הכל, אז תן לו בתוף, ברור, אתה לא נותן לו בתוף, אז הוא מתופף לקירות, מה אתה רוצה ממנו?
אני נותן לו בטוף.
אתה אומר שלא, אתה אומר שלא נותנים לו השכנים, אז הוא...
לא, השכנים, אז אם הרב אומר שאנחנו נעשה איתום, אבל חוץ מזה, במשך היום, שהוא לא בטופף, או בשעות כאלה מאוחרות...
לא, בשעות מאוחרות לא בשום אין הפקרות, מה פתאום? בשעות מאוחרות לא יקום ולא יהיה.
אז הוא מתופף על קירות, על כל שיר שמנגן, הוא מתופף...
בן כמה הוא?
17.
אז תראה שהשכנים יעלו, וגידו, אנחנו לא מסכים שתופף, מה השאלה בכלל? מה זה לא הוא עושה מה שהוא רוצה? לא, זה לא. אז אנחנו ניקח ממנו גם את התוף. בוא, בן אדם שבשעה בלילה דופק על הקירות, לא יקרה, פשוט לא יקרה. אם יקרה, אז קוראים לכל הבניין, שגידו, לא, תפסיק לעשות את זה. נתנו לך את זה, עכשיו יש לכם גם מה לקחת ממנו, תגידו, אתה מתופף על קירות, אין בעיה, אין לך תוף. ואין לך גם דברים אחרים, אין לך. ואין לך, אין לך דברים, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה. זאת אומרת, שים לב כמה אני בעדו, אני איתו, אני בעד שהוא ידפוק, בעד שהוא יעשה זה, אבל לתופף על הקירות, גם אני בעד שידפוק על הקירות, אבל לא בשעות שאסור, בשעות שאסור זה הזק. תזיק, תשלם, זה הכל. תהיו מאוד ברורים איתו.
כן.
נו לא לעשות, אני בעדו, הכל טוב ויפה, אתה רוצה תופף,
אני בעדו, אנחנו. אבל אם הוא לא מקבל, זה הבעיה.
אם הוא לא מקבל, יש לכם את הדרכים. קודם כל, יש לכם את הטופים לקחת ממנו אותם. ואחרי הטופים, יש לו עוד המון דברים לקחת ממנו אותם. זה חיה ותן לחיות. אתה לא נותן לחיות. לא תחיה אתה, גם תחיה, אבל לא תקבל את מה שאתה רוצה. יש לכם כוח, אתם בעלי הבית. אתם קובעים את הבית. אף אחד לא ישתולט לכם על הבית.
השאלה היא זה להשליך על הקירות בחזרה.
אז אני... תקשיב. אף אחד, אז אולי הוא גם ירביץ לך. מה אתה עושה אם הוא ירביץ לך? בוא נשאל שאלה. אתה תפסיק את זה, תמיד לי תפסיק את זה. אם אתה תרצה, אתה תפסיק את זה. ואני שוב אומר, אתה נותן לו מספיק בשביל, אני מציע לך להיות סובלני לגבי כל היום, אבל כשמדובר במשהו שהוא נגד החוק, או משהו שמפריע לשכנים, או גם אפילו שמפריע לך, זה גם חשוב. כי בשעת היום, אז אני אומר כך, אתה מאוזניים. אבל כשאדם דופק לקרות בלילה, הוא מזיק לאחרים. מזיק לאחרים, הוא גם יזיק בדברים אחרים. הוא גם ייקח רכב ויעשה איתו דברים נגד החוק. זה בן אדם שלו, זה כאן צריך לעצור אותו. אני תמיד בעד ללכת כמה שאפשר, למתוח את גבול הסובלנות עד ה... אבל כשבן אדם עובר את הגבול, אני מאוד בעד לשים גבולות. לא יקרה, לא יהיה ולא, לא יקום ולא יהיו. וגם אם אתה צריך לעשות הפגנה שכל השכנים עליו, תעשה את זה. סליחה, אני מגזים בכוונה, אתה לא צריך לעשות את זה. אבל שהוא יבין שאתה לא תיתן את זה, זה לא יהיה.
אוקיי.
אתה באזור המרכז?
כן.
אני יכול גם לעזור לך בזה. אתה תראה איך אני, בתוך שבוע זה נגמר, זה לא יהיה. אבל אני מציע לפני כן להגיד לו, אני שאני מבין, הוא בן אדם שעושה לכם דווקא. הוא ילד שאוהב לעצבן, שאני אבין.
כן, כן.
אתה חושב ככה?
ככה נראה לי.
אני קשה לי להאמין שיש ממנו שהוא אוהב לעצבן. אני חושב שהוא מישהו שאם עוצרים אותו...
לא, זה דורש שום, יכול להיות.
לא, לא. אוקיי. אני כמו שאמרתי, תשאיר את הטלפון שלך כאן, ואנחנו נפתור את הבעיה, אנחנו ניתן לו מצד אחד, אבל מקל וגזר. לא יהיה דבר כזה שבן אדם עושה טרור גם נגד דרך לפעוק על הקירות.
אוקיי.
טוב, אנחנו עם...
תודה לך, ותודה לכולם על...
תודה, תודה לך, ואנחנו עם פרסומות, ונחזור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
זה בידיים שלכם. סאנו מדיק, סאנו מדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031. זכותו תגן עלינו אמן. משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
שלום רב, מדבר הרב קרליבך מהכנסת אורחים רשב"י מירון. 500 שנה מתקיימת ההילולה לקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון. 500 שנה מתפללים בקבר ביום ההילולה, בוכים ומתחננים, שמחים ורוקדים ומודים לתנא האלוקי. השנה, לצערנו, בעקבות המצב, העלייה לציון הרשב"י תהיה מצומצמת מאוד. בעוד כמה ימים בל"ג בעומר, הכנסת אורחים רשב"י מירון תקיים באישור מיוחד את מעמד התיקון בפתח המערה במהלך כל ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם לישועה, לפרנסה, לזרע בר קיימא, לרפואה, לזיווג.
העבירו עכשיו את שמותיכם ושמות יקיריכם למעמד התיקון ותזכו גם אתם להיות חלק מההילולה הגדולה. חייגו עכשיו 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזינים 03-593-93. אנחנו עם המאזין או המאזינה הבאים. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום לך.
שלום, אני רציתי לשאול בקשר לסיפור, עד איפה צריך להיות הדאגה של הורים לילדים? זאת אומרת, אני נשוי 7 שנים כבר, בתור בחור, אז אני זוכר תמיד יוצאים חברים חופשים בין הזמנים, אז אבא שלי אומר, אתה הכי הרבה תצא, תחזור בלילה בלי שינה, וגם לצאת אחרי תחנונים והרבה בקשות. שאלה אם זה דאגת יתר או שזה עדיין בגבול הנורמלי כזה דבר.
לא הבנתי שאבא, בן כמה אתה?
כיום אני נשוי כבר 7 שנים, ברוך השם, עם 3 ילדים.
אוקיי, מה פרוש, ודאי שתחזור בלילה, מה לא תחזור בלילה, לא הבנתי.
לא, לפעמים יוצאים לשינה, יומיים, 3, 4 עם חברים.
זה כבר משהו אחר. תראה, אני רוצה להגיד שזה מאוד אינדיבידואלי, ואני לא רוצה, אני יועץ חינוכי, אני לא אומר לאנשים מה לעשות, זה רבנים אומרים, אני רק אומר לאנשים איך לעשות את מה שהם חושבים, אלא אם כן מה שהם חושבים ממש משהו שלא יעשה. והנה תשובתי, אני אישית, אני השארתי לילדים שלי ללכת עם חברים, גם לטבריה, לכמה ימים, כן. תוך כמובן שאני בודק מי החברים, ובאמת היו פעמים גם כן שילדים, ילד חזר באמצע ואומר לי לא, היה שם חבר שהוא לא מתאים ויש שם דברים שלא נראה לי, אז חזרתי. כן, נתתי להם את האמון הזה. ודרך אגב, אני כל בין הזמנים אומר לאנשים, אני רוצה להם את הזה, תנו לילד. שוב, הכל תלוי במה מדובר. יש כאלה שלא, ואני לגמרי מבין את זה, יש כאלה שבאים ואומרים, לא, אני לא מוכן שהילד שלי ילך למקום כזה, הוא יכול לראות טלוויזיה, הוא יכול להיות עם חברים לא טובים, אני לא יכול לשלוט על זה. זה גם נורא תלוי במערכת היחסים עם הילד, בכלל בשיטה החינוכית שלך, בחרדה שלך. אני מלמד אנשים לגדל ילדים בלי חרדה. בלי חרדה לא רוחנית ולא גשמית. אלא באמת להבין שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. רב גרשן אדלשטיין דיבר השבוע, ודיבר כל כך יפה. הוא אמר שבסופו של דבר ילד יודע מה אתה רוצה ממנו. ואם אתה, זה שאתה, ככל שהילד גדל, כשילד קטן בפירוש אתה צריך יותר הפעלה, ולהגיד לו כך יהיה, ואני לא מבקח איתך. כשילד היה נער, הוא כבר לא ילד, הוא כבר של עצמו. ואם אתה תמנע ממנו, זה לא תמיד יעזור, לפעמים זה גם ייצור ריחוק ביניכם. לכן נורא כדאי להגיע להסכמה, ונורא כדאי גם להוריד את מפלס החרדה. ותראו, להוריד את מפלס החרדה זה משהו מאוד מאוד קשה. אתם מבינים למה? כי זה אומר שאולי אתה טיפול גם, אולי באמת, באמת הילד יקרה משהו. מה זה יקרה? לא משהו גשמי, לא משהו אסון, אלא הילד יחשף לכל מיני דברים. ואני תמיד מציע לאנשים,
שאלה אם יש עניין למנוע את זה.
אפשר לנסות, אבל זה לא תמיד יעזור. לפעמים ילד, אם רוצה להתקלקל, הוא יתקלקל יותר בשכונה מאשר עם החברים שלו. חד משמעית. חד משמעית. הוא יכול למצוא במשכונה שלו עם איך להתקלקל. זה לא, אם זה מה שהוא רוצה. זה דברים מאוד, זה דברים שבאים ואומרים,
זאת אומרת, זה בעצם סוג של חרדה.
זה סוג של חרדה מוצדקת, אבל השאלה עד לאן אנחנו הולכים איתה. ואני אומר פחות לחרוד, זאת אומרת, לי יש כלל שבא ואומר, כל עוד באמת עשיתי את הדברים הנכונים, וחינכתי כמו שצריך, והוא הגיע לגיל 17, 16, 18, תניח לזה, תניח לזה. כשאמרו ברוך שפטרני, יש כאלה שלא מתכוונים לזה. אתה אמרת ברוך שפטרני, מה אתה אומר פה? אתה אומר פה, תשמע, אתה ילד בגיל 13, אתה בזכות עצמך, תתחיל לזוז. אז נכון שאולי הילדים, פחות ילדים, צריך עוד יותר לשמור עליהם, אבל אני רוצה להגיד לך שכך חינכתי את הילדים שלי, פחות או יותר התחלתי לשחרר בגיל 13, 14, 15, לשחרר.
כבר בשביל קטנה?
כן, 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 אני סומך עליך.
גם
אני...
על שינה
מחוץ
לבית?
מה?
גם על טיולים עם שינה או רק טיול...
גם טיולים עם שינה, כן, כן, אני סומך עליך, אני הייתי מעדיף שלא, לפעמים אני יכול להגיד, אבל עדיין, אם אתה כל כך רוצה זה מה שיהיה, אתה ילד מספיק גדול, אני נותן אמון, אני נותן אמון, ואני לוקח בחשבון, אין מה לעשות, ולפעמים השחרור החבל הזה הוא שווה, מפני שהוא יוצר ילד בוגר, הוא יוצר ילד שגם נופל אולי, אבל נופל וקם. ואנחנו צריכים לזכור שהחינוך, הדברים שאמרנו, הילדים יודעים אותם, והם יודעים מה טוב ומה לא טוב, והכי חשוב, שנזכר בעצמנו. אז יש כאלה שנזכרים בעצמם ונבלים, ואומרים, מה הוא יעבור מה שאני עברתי? ויש כאלה שאומרים, אני עברתי, ונו, קרה משהו? לא. אז שוב, זה הכל אינדיבידואלי מאדם לאדם. אני בעד חינוך רגוע. אני בעד חינוך רגוע, אני חושב שחינוך רגוע יוצר ילדים הרבה פעמים הרבה יותר איכותיים ורוחניים גם יותר, מאשר ילדים שהם הכבוד שלהם כל הזמן נרמס, והאמון, אפס אמון, וכל הזמן מתייחסים כמו ילדים קטנים. אז הם נשארים ילדים קטנים. ככה אני חושב.
וחרדות שיקרה משהו זה כבר בגבול החרדה.
אז שוב, גם בזה יש כל אחד, אני לא יכול לכפות את מה שאני...
בעיקר משהו רוחני, לא משהו פיזי.
כן, כן, אני אומר שוב, כמו שאמרתי, אבא שלי היה מאוד חרדתי, ולא נתן לי אף פעם ללכת לטיולים, ואני חיבדתי אותו, וישבתי וקראתי. להגיד שקראתי כל מה שצריך לקרוא, אני לא אגיד. אז אתה לא נופל פה, אתה נופל שם, מה עשית? אני לא, אבל הכל משמיים כמו שאתה רואה, יצאתי סופר, יצאתי מהקריאה הזאת, אוקיי? אבל אל תחשוב שאתה יכול לשלוט על הכל. יש את הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את הדבר הנכון, והשם יעשה את הטוב בינם, זה תמיד הראש שלי היה. השם, אתה רוצה שהוא יהיה מקולקל, תעשה שהוא מקולקל, אני לא אלך עכשיו בשביל זה לריב איתו, ולהציק לו, ולעשות אותו בטוח מקולקל, וגם פגוע, זה לא יקרה. אז אם אתה קדוש ברוך הוא, אתה רוצה לקחת או לקלקל אותו, זה עניין שלך, זה גם הראש שלי. סליחה שאני אומר את זה בצורה...
טיול זה לא שאני...
טיול, אני... לא, טיול, אני בעד טיול. שילד הלך טיול, מה קרה שהוא הלך לטיול? לא נורא שהוא הלך... אני הייתי מעודד את זה גם. מעודד את זה. אם ילד היה יותר מדי בבית, בוא, איפה החברים שלך? אני רוצה לראות אותך עם חברים. גם ילדה אותו דבר. שתהיה עם החברות שלה עכשיו. ילדה כמובן שזה טיפה אחרת, זה קצת יותר... ועדיין יש בין ילדה, צריך לדעת את הגבולות, יש כאלה שחושבים שלא נכון שילדה תישן במקום אחר, בבית אחר, יש בזה מן האמת. אבל עדיין, עדיין, אם אתה מודק ואתה רואה משפחה טובה, ואתה סומך על הילדה שלה, ואתה גם נותן לילד את, את, את הצעידה. גם זה מדי אמרתי לילדים שלי. הייתי אומר להם, עוד לפני שהיה את, את המוגנות וכל הדברים האלה. אבל אתם תקשיבו, אם, אם מישהו, לא משנה מי, מישהו חזק, מישהו חשוב, מישהו אומר, עושה לכם משהו שלא צריך לעשות, אפילו אם זה יהיה משה רבינו, אתם לא תיתנו לו לעשות את זה. ככה הייתי אומר, ומתחת למשה רבינו זה כולם. כלומר, גם עם הרב שלך, גם עם המורה שלך, גם, זה לא מעניין. מישהו אומר לך משהו שלא צריך לעשות, אל תעשה אותו, זה הכל. חבשות וקל. חינוך נורמלי, נורמלי, רגוע. זה מה שצריך לתת.
הבנתי. ואפשר עוד משהו קטן?
בבקשה.
בנוגע לפתיח שלך בשעה השנייה.
כן.
אני לדעתי לא חושב שיכול להיות מקרה של מלחמת אחים, כי תמיד אנחנו נמצא הצד החלש, אז זה לא נראה שזה יכול להביא, גם אם פה ושם יש איזו התקוטטות עם איזה שוטר או משהו, אבל עדיין אנחנו תמיד הצד שסובל הרבה יותר.
ידידי היקר. אתה כנראה לא יודע מה זה מסירות נפש. אין כזה דבר, קצת חזק, קצת חלש. אין כזה דבר. אתה יודע שקח את השמאל. השמאל שים אותו מול הערבים. הערבים מקרקסים אותו, מה אתה חושב? הם חלשים. אין להם נשק, אין להם שום דבר. אבל אם אתה מתחיל, איך אומרים, אתה חלש, אתה חלש, אין פה... בוא תלמד משהו. אתה לא יכול בחיים לנצח מיליון אנשים, לא משנה מה יקרה. אתה לא יכול.
כן, אבל אנחנו לא נגיע למצב של מלחמה בעולם, כי יש לנו דעת תורה ויש לנו גדולי...
אתה כנראה לא מבין, לא, מה אתה חושב? אתה חושב שהדברים, הנה דעת תורה, אתה רואה את האנשים שומעים דעת תורה, בוא אני אסביר לך איך זה עובד, איך זה... אתה חושב שהערבים כולם רוצים מלחמות? אבל מה קרה? קח למשל בגדה. אז הלך קיצוני אחד, וזרק בקבוק תבערה ושרף חייל. עכשיו, האנשים כולם לא היו בעד זה. אבל מה, הם לא יכלו לנחות, כי מה יגידו עליי שאני בוגן? אז הלכו החיילים, והלכו ועשו מבצע, והרגו 20 אנשים. 20 אנשים האלה יש להם קרובים, נכון? ויש להם כל המשפחות האלה סונים עכשיו חיילים, רוצים לנקום. אז הרגו עוד 20 חיילים. עכשיו 20 חיילים? הופה, עשו סגר, עשו פה, עשו כאן, הלכו ועשו מבצע, הלכו, סגרו. תראה מה קרה בעזה. עזה חיים כמו... עניים, אין להם חיים, ופיצוצים שנכנסים, אתה לא מבין מה עושים להם, קודשים אותם, הורגים אותם, גומרים אותם. אתה חושב שהם יכולים לא... אין תקומה לזה כבר, ככל שהמעגל, אם חס ושלום קרוב שלך, יקרה לו משהו סתם, הלך ברחוב ומישהו הרג אותו, אתה תהיה שהיד בעצמך. את זה אני רוצה למנוע, אני כסופר, רואה דברים, לכמה הם ממהלכים קדימה. אני אומר, בוא נעצור את זה עכשיו, עכשיו אין כלום, לא, לא, אין, יש יריבות, אבל אין...
אתה רואה מצב שכל הציבור החרדי מתקומם על, על משטרה או על צבא, על כזה דבר?
אני רואה מצב שבו קיצוניים לוקחים את האנשים הנורמליים למעגל של שנאה, ככה אני רואה. ברגע שימות שוטר או ימות חרדי, תראה מה יקרה. זה מעגל, זה כמו המגפה, כמו מגפה שאחד עושה 10, עושה 100, עושה... בדיוק אותו דבר. אני איך ידעתי את זה? אני ביוגרף של רגשות. אני הרגשתי מה שאני ראיתי, אתה לא ראית את הסרטון הזה שבן אדם בא באכזריות, אתה נחשוף בתנופה, בום! הבן אדם מתרסק לו אל הכביש. ואתה אומר, למה? למה הוא עשה את זה? למה? כי הוא חרדי כמוני.
עכשיו אתה מתעצבן.
מה?
ולא קרה כלום אחרי זה. המשכנו על החיים שלנו.
כן, אבל אם מישהו יהרג... עכשיו גם אתה לא תעשה כלום, כי אולי לא מכיר אותו. אבל יש אנשים שמכירים אותו. ואז מישהו יזרוק איזה בקטם על, על, על מכונית משטרה וישרוף. מה יקרה? מה יקרה? אז יבואו השוטרים ו... ויעשו, יעשו, הם כבר לא יעבדו עם, עם יעלות, הם יעבדו עם נשק. ואז יהרגו אנשים. יהרגו אנשים, יש להם קרובים, עוד פעם, שריפות, בלגן, הם בקבוקי תברה. ככה זה התחיל, שלא תבינו לא נכון. ככה מתחילה מלחמת אחים. ומי שחושב שזה לא היה, זה היה, פה בירושלים. היה אנשים, היו, רעבו אחד עם השני, ואז הרומאים באו וגמרו את כולם, ושלחו אותם לאלפיים שנים של מה, שכל שתי הצדדים הלכו לשם, מה נראה לך? וכשמישהו שונא, לא אכפת לו, לא אכפת לו. כולם שאלו איך זה שהשמאל מוכן ללכת עם הערבים. אתם לא מבינים שמישהו שונא מישהו? הוא לא אכפת לו שמדינת ישראל, כמו בר קמצא, לא אכפת לו לשלוח את כולם לבבל, כי פגעו בו בחתונה. ככה זה עובד, שלא תבינו לא נכון. אז לכן אסור להגיע למצבים כאלה. עכשיו, אם באמת היה פה משהו, אני לא אומר, אם יהיה פה איזה רצון שמישהו יגיד, אתם לא תלמדו תורה, אתם לא תעשו ברית מילה, אתם לא תשמרו שבת. או מלחמת עולם תהיה, שבאמת לא שווים, מה והחיים שלנו לא שווים, זה ברור להם את זה. כמו שברור לחילונים שאם נכריח עליהם לקחת כיפה, הם יקחו נשק, גם אנחנו, אם מישהו יוריד לנו את הכיפה, אנחנו נלחם גם בלי נשק. ברור לכולם, זה ברור לכולם, פה זה מתחיל. הבעיה שיש אנשים שלוקחים את זה לכלום, לוקחים את זה באמת אין כלום. אף אחד לא מכריח אותנו כרגע שום דבר. אז ממציאים כל מיני דברים, ממציאים בשביל מה? בשביל להדליק את כולם. אנחנו צריכים לעצור את זה, אנחנו אנשים שמונגים על ידי גדולי הדור, שבאמת מצליחים ליצור פה 72 שנה ללא עימותים.
אבל גם אם נעצור את זה, זה נראה שזה יעצר מהצד השני. אתה לא מאמין בזה?
ברור, למה אתה רואה אותם פוגעים בנו סתם? למה בבני ברק? למה בבני ברק אין דברים כאלה ובירושלים? תגיד לי, למה בכל הארץ אין בכלל בלגן ורק במקומות מסוימים בירושלים יש? בוא, יש לך הסבר לזה?
קנה של
עיתונאים
את ההסתה
אצל... אז עם ההסתה ועם הכל, עם ההסתה ועם הכל, אתה רואה בלגן, אתה רואה משהו? אתה רואה במודיעין עילית, אתה רואה בבני ברק, אתה רואה בירושלים, למעט השכונות האלה, אתה רואה משהו? יש איזה בעיה? אתה רואה איזה בעיה? איפה אתה רואה? בבית שמש בירושלים. אז תבין שאנשים קיצוניים לוקחים אותנו לאיזשהו מקום. למה שניתן להם את זה? הם שומעים לרבנים שלנו, הם קשורים אלינו בכלל. אנחנו צריכים לעצור ולא לשבת ככה ולא להגיד כלום. לומר, זה מה שאני עושה פה. אפילו אם יתקיפו אותי על זה, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה. אנחנו אנשים מדהימים, אנחנו רוצים לשבת וללמוד תורה בישיבות שלנו, לחנך את הילדים שלנו בשקט. לא רוצים לריב עם המשטרה, הם עשו לנו משהו. הם לא עשו לנו כלום. למה שהילד שלי יהיה נגד המשטרה? מה פתאום? אני מלמד את הילד שלי שהמשטרה היא בסדר גמור, היא באה לעזור לנו. היא באמת באה לעזור לנו. דרך חיילים עזרו לנו פה בבני ברק. אז מה, אני נהיה ציוני בשביל זה? לא. אבל אני בן אדם. אנחנו צריכים להיות בני אדם, ואם בן אדם מביא לך חבילה, אתה תגיד לו תודה רבה. אתה לא תירק עליו, אוי ובוי לדבר כזה.
טוב, ברור שכן.
אז אנחנו אנשים נורמליים, עכשיו לא אני מדבר בשם עצמי. תראו את הרבנים שלנו. תראו את ההנהגה שלנו, חסידים, ספרדים, אשכנזים, אדמורים, כולם באים ואומרים, תרגיע. אל תתחיל, למה להתחיל איתם? הם עשו לנו שורה?
זה על הסתה של תקשורת.
מה אתה יכול לעשות? אז יש לנו את התקשורת שלנו. אז בשביל זה יש רדיו קול חי, ואנחנו עונים להם, זה מה שיש. נכון, אני מסכים איתך. להגיד שכל טוב, להגיד שהשוטרים האלה שעשו הם בסדר? ודאי שלא. שעכשיו אני שומע על איזה מפקד משטרה שמביא שבתמונה בחדר שלו, של הצבא, תמיד צניתי את הדתיים. ככה זה מפקד נצח יהודה, במשרד שלו. תמיד צניתי את הדתיים. אז אני יכול לשלוט על כל מיני, זה בדיוק קיצוני, גם הצד השני יש קיצוני, מה נראה לך?
זה מה שאני מתכוון, שגם אם נעצור אותנו, את עצמנו.
לא, אז גם הם, אז האם נעצור אותנו, תראה שהם גם יעצרו, אתה תראה את זה, אתה רואה את זה כבר, אתה רואה את זה בעצמך, אני צריך להראות לך את זה, אתה רואה בעצמך שבאמת אין, אתה רואה שאין שום עימותים. לא, הם לא סתם מתחילים איתנו. הם פעם התחילו איתנו, פעם אתה ראית בבני ברק מישהו מתחיל עם מישהו. מה אתה רוצה?
אתה רואה את ראש עיריית רמת גן למשל.
אז זה ראש אחד תריש גדול, מה אתה עשה לו? מה הוא הרביץ לך, הוא עשה לך משהו? אנחנו, סליחה, זה מצחיק. אנחנו עשינו ברחוב לנדו, עשינו מחסום. כדי שרמת גן לא ייכנסו. אנחנו היינו ראשונים, כל הכבוד. במקום, הם עכשיו עשו מחסום. אם עשו מרסום, אז מלכה פסיכולוגית פתאום אתה מתעצבן. אני לא מתעצבן בכלל. שישימו מחסום, מה אכפת לי? אז זה לא הקטע. איזה... אבל אתה רואה שהורידו את המחסום דרך אגב. אתה ראית שהורידו אותו.
לא, זה לא המחסום, זה כמו, זה הכיוון החשיבתי שלהם, של
ה... תקשיב, אני, אתה מקשיב לי וגם אחרים מקשיב לי, אנשים מבינים מה אני רוצה. זה 1,000 אנשים שיגידו מה שהם רוצים. מה שקובע בסוף זה אלימות, לא מילים. מילים, תגיד. לא, שוב, גם מילים צריך לעצור, כי מילים מבינים לאלימות. אבל לא ראיתי שחרדים אלימים או חילונים אלימים. לא ראיתי דבר כזה. יש קיצונים אלימים, וקיצונים יוצרים... לא אכפת לי שהם הריבו, לכאורה, כמו שאבא שלי אומר, תרגו אחד את השני. לא, הבעיה שהם מערבים את כולנו. הנה, הם הביאו אותי, הם הביאו אותי להתעצבן, לכעוס, ואז אני אומר לעצמי, רגע חיים, קח אחורה, כולם יקחו אחורה, שלא יהיה את הדבר הזה. תודה רבה שהעלית לי את הנושא הזה, כדי שאני אוכל לדבר עליו. אנחנו חייבים לסיים את התוכנית, אני רוצה להגיד תודה רבה. כמה יש לי? אורי כהן. הטכנאי האגדי, מתנתב מדה הגדול אשר גרייבר, ועוד מתנתב מדה שנמצא אצלנו כאן כדי לשמור עלינו, ינקיז רוזנפלד, שאפילו ניקה פה את החלון, לוחמי הקורונה, אוי ו... ומאזינים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב ושבוע טוב, כאן חיים ולדר, להשתמע. חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.